כל חי אונליין 93fm.co.il אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות. אולי כל חטאו של קורח היה נגיעה בדבר. יכול אתה להיות צדיק יסוד עולם, עובד השם אמיתי עם יראת שמיים מופלאה ואפילו עם חוכמה כבירה. ברגע שיש נגיעות, אגו וקורח שחכם היה, מה ראה לשטות זו? אז תגידו אתם, מה אנו מבקשים? מה אנו מתפלאים על מנהיגי הארץ הזו בימינו? מה אנו נחרדים על ראשי הערים הצועדים לכלא? מה נבקש מראש ממשלה, שרים, נבחרי ציבור, גם מהמגזר שלנו, שבוקר אחד מוצאים את עצמם ואנו מוצאים אותם מאחורי סורג ובריח? הנה, כבר לפני אלפי שנים, קורח הנשיא, קורח החכם, קורח ירא השם, לימד אותנו שאין אפוטרופוס לנגיעות, אין אפוטרופוס לאגו, אין אפוטרופוס לסובייקטיביות עצמית, וגם אם אתה נשיא עדה בישראל, נשיא עדה של אז בישראל דאז, רדיפת כבוד ושררה יכולים בסופו של יום לטמון אותך עמוק באדמה. ערב שבת קודש, פרשת קורח. שלום לכם. וזוכר אני עוד בראשית נעוריי, כשלפתע התברר שכורח הרשע, כורח הקורא תגר, כורח המורד, הוא בעצם נשיא עדה בישראל, איש ירא שמיים מצדיקי העדה, שהוא עצמו זה האיש אשר עשה את המעשה אשר תמן אותו ואת עדתו באדמה. אני זוכר שנחרדתי עוד בתור נער. רגע, הוא הצטייר בעיניי עוד מימי הגן כאיש רשע, כאיש מדנים, כהטיפוס הרע של התנך. והנה מדובר בצדיק יסוד עולם. לקח הרבה זמן, וגם בימים אלה כשאנחנו חוזרים ושווים אל הפרשה הזו, ההכרה הזו שמדובר באדם גדול שיכול ככה על ענייני אגו וענייני כבוד ליפול מטה מטה, העניין הזה מטריד, מעורר, מזעזע, ובעיקר נותן לקח על מי אנחנו, מה אנחנו, לאן אפשר להגיע למעלה ולאן אפשר לחפור למטה. אנחנו כאן איתכם היום עד כמעט חמש. מנדי אור מביא את קולי אליכם. אני כמידי שבוע כאן אישי בשישי, עונת הקיץ של רדיו קול חי, אישי לפידות. אתם מוזמנים להתרווח בכיסא או על הספה או ברכב כשאתם בדרך או בחזרה מהקניות, ולהיכנס איתנו בנחת ובשמחה עם מוזיקה נעימה וטובה אל שבת קודש. אישי בשישי, פרשת קורח, אנחנו מתחילים.
עטרת בעלה גם ברעינה הוא יצא עולה תוך
וכשם שבארץ ישראל ישנם 6 מיליון ראשי ממשלה בעיני עצמם, שיודעים בוודאות מוחלטת מה צריך לעשות ומה לא, מה יש להחליט ומה יש לסתור, מה הדבר הנכון לעם ומהו אסון, כך גם כמובן כל קוראי עיתון יתד נאמן הינם עיתונאים מוסמכים אשר מדי שבת אינם מבינים מדוע לבלרי העיתון לא חושבים וכותבים כמחשבתם. וכל מנויי המודיע תמאים מדי שבוע מדוע אין זה העורך פונה אליהם ומתייעץ איתם על עיצוב הכותרת הראשית. ורוב רוכשי מקור ראשון בטוחים שהעורך של העיתון או חלק מכתביו לא מספיק ימניים כמוהם, לו רק היו נותנים להם לשכתב, לעצב או לכתוב את העיתון של שבת. ואל תחשבו שאצל עיתונאים זה אחרת. נכון, הם כבר בעיתון, הם כבר קיבלו טור, אבל אצלם זה איך אנחנו היינו עושים נכון את תפקיד קברניטי המדינה, איך אנו היינו מנהיגים את העם, איך אנו היינו מתפקדים כשלוחי דרבנן, איך היינו עושים את הדברים הנכונים, בהם נופלים תמיד גפני וליצמן ופורוש ואייכלר. אז נכון, עצות תמיד אפשר לקבל, ומכל אחד. אבל העליהום שרץ כאן בחודשים האחרונים על נבחרי הציבור שלנו, מצד התקשורת החרדית, ואני מדבר על נבחרי הציבור שלנו, של המגזר החרדי, לא תמיד נשא חן מלפניי. כן, גם אני כנראה מאלה שבטוחים שהם שאם הם היו עיתונאים, הם היו נוהגים וכותבים נכון ואחרת לגמרי מהעיתונאים שאפס, אין מושג למה הגיעו לתפקיד הנכסף. אז האמת שלא כל כך רציתי להביע דעה בעניין. גם כי כנראה אני לא באמת מבין בזה, וזו רק תחושה אצלי ושלי. גם כי רבים מידידיי הטובים הינם אותם אנשי תקשורת. וגם כי, עודה ולא אבוש, תמיד יש אצלם, אצל העיתונאים, את העת והמקלדת לשפדיני בחזרה. אבל ראיתי בסוף שבוע זה לידידי רב צבי יעקובזון, שהוא גם עיתונאי וגם סוג של שליח דרבנן וגם איש ישר מקלדת, שכתב ככה שבוע יפה ומתוק. אין אדם שמסוגל לעצור את התהליכים העולמיים שכולל גם צרכנות תקשורתית. לא רק זה, יש גם רדידות שמשתלטת בכל אתר וגם אצלנו. אתה רואה וקורא כאלו שלא שנו ולא הכיחו מסוגלות כלום, אולם פיהם מלא ביקורת וספטותיהם לא אומרות די. הם תמיד מבינים יותר מכולם, חכמים מכל זולת, וברור להם שאם הפוליטיקאים הישעו לעצתם, העולם משתפר פלאים. גם בעניין הכותל וגם בעניין השבת. הכותל יהיה כותל והשבת שבת, כך הם מאמינים. על כתפי הנציגות החרדית עומדת אחריות לדורות. אין הם זקוקים לרחמים, לפי שזו הדרך שבחרו ואיש לא ילץ אותם להגיע לשם. אבל, כותב יעקב זון, הם גם לא זקוקים לזנבות שיזנבו בהם. הייתי השבוע, כך הוא מעיד על עצמו, הייתי השבוע בישיבה המשותפת ליהדות התורה וש"ס. ראיתי על פניהם של חברי הכנסת והשרים את המורה הגדול מהבאות. לא כולם, נכון, אבל הם כולם מודעים לצרות המתרגשות עלינו, והם מתקסים צעדי מנע אמיתיים וברצינות. אבל גם ראיתי את נציגי התקשורת, חבריי הכותבים, עומדים מולם ולפעמים בזכיחות מכאיבה. לא כולם, אבל הם היו נראים מהאום, כאילו הם כאן, אבל הם אינם אחים.
מנויים שמסחים גם יוחד הנה מה טוי ומנויים
בעולם כולו זמן חולין כעת. אין מועדים, אין חגים, לא למניינם ולא למנייננו. בצד הזה של כדור הארץ, זהו זמן בואו של הקיץ הגדול, הקיץ החם. בארץ ישראל עצמה, אלה ימים של חום, של יובש, והקיץ, כמו הימים הללו, מכה בשיממונו וביבשותו. אבל אם תפנו אל חלי ישיבות, שם זה סיפור אחר. שם מדובר בימים אחרים. הימים הללו הם ימים של כוננות ודריכות גדולה, כמעט יום הדין. על רקע עונת הרישום לישיבות הקדושות, רעש גדול כעת בעולם הישיבות הקטנות, בעיקר כמובן אצל תלמידי שיעור ג' העולים בסוף זמן קיץ הבא לישיבה הגבוהה, באלול כמובן. ברקע מתחוללת סערת הרשמים, כאשר הדעות חלוקות לכאן ולכאן באשר לנחיצותם של הללו להצלחתה של הישיבה. לאלה שלא בקיאים בעניין ולא מונחים בעניין, רשמים זה שליחי הישיבה אשר מנסים לקבץ ולהשיג את טובי התלמידים אליהם לישיבה על מנת להאדיר ולפאר את שמה של ישיבתם. כידוע, הורים רבים מתעקשים מול ראשי הישיבות בישיבה הקטנה כי הם מעוניינים להכניס את בנם דווקא לישיבה פלונית, שאינה בהכרח זאת שמתאימה לו, לילד. ובכך, לדברי רבנים ומורי דרך, הם פשוט, קשה להגיד את זה, אורגים במרכאות או שלא את הילד, אורגים אותו בזדון. ראשי ישיבות קטנות מעוררים על כך רבות. העיתון יתד נאמן פרסם השבוע קטעים מרתקים מספר שנקרא דרך שיחה, ספר שיצא לאור בקרוב, ובו סיפורים ושאלות ותשובותיו והוראותיו של מרן שר התורה הגאון רב חיים קניאבסקי בדיוק בנושאים הללו. הנה לפניכם כמה אנקדוטות וכמה סיפורים מעדים לכך, מעדים לשיחות האלה אצל רב חיים, על מהות ותוכן העניין. הגאון רב אליהו מן הציג בפני מרן הגאון רב חיים את הסיפור הבא. סיפר לי אחיינו של מרן רב שלמה זלמן אוירבך כי בהזדמנות הוא ליווה את דודו זצל בשכונת בית וגן. לפתע ניגש אליהם פלוני, תלמיד חכם בן גילו של רב אוירבך, והתעניין, נו, מה אומר ראש הישיבה על בני העילוי שנכנס לישיבתכם? ענה הוא, מרן הגרשז אוירבך, באבא של ביטול, עילוי, ובקושי בנוני. אחרי שהיהודי עזב את המקום, הסביר לו דודו הגדול, תראה כיצד אפשר להרוג ילד. הבחור הוא בנוני, אני מכיר אותו. אבל ההורים מחזיקים אותו כאילוי. והרי הוא הילד, אין לו יכולות. הוא אינו יכול לענות על הציפיות שטובעים ממנו ההורים. סופו להישבר. בחור צריך לדעת מהו, ולפי זה לבנות את עצמו. בוודאי שהוריו צריכים להיות מודעים ליכולתו. אגב, תגובתו של מרן שר התורה של רב חיים הייתה, אכן הדבר נכון במציאות, ואנו רואים זו בחוש רבות הפעמים, שהורים אשר חושבים או חושדים בבנם שהוא עילוי גדול, תולים בו תקוות שאין ביכולתו לממש, לבסוף מגיעים אל פי צלחת שבורה. עוד סיפור, בחור צעיר שמתעד ללכת לישיבה קטנה ויש לפניו בית אפשרויות, כך נשאל רב חיים קניאבסקי. יש ישיבה אחת שיש בה יותר תורה, פחות יראת שמיים, או ישיבה אחרת שבה יש פחות תירה, אבל יותר יראת שמיים. מה יעשה אותו בחור? תשובתו של רב חיים הייתה חד משמעית ומהירה. תמיד ישיבה עם יראת שמיים מוגברת עדיפה, גם אם יש בה קצת פחות תורה. והנה שאלה מפי מגיד שיעור באחת מהישיבות ששאל בשנת תשנ"ט את מרן שר התורה. בישיבות רבות מצויים בחורים מוכשרים יותר ואחרים מוכשרים פחות. בעת אמירת השיעורים, האם יש להתחשב בדעת החלשים ולמסור את השיעור ברמה נמוכה, או דווקא למסור שיעור ברמה הגבוהה למובחרים ולעילויים, והחלשים יצטרכו לחזור ולהתאמץ כדי להבינו? רב חיים קניאבסקי, מרן שר התורה, השיב מיד, לקחת בחשבון את החלשים. העילויים הם עילויים, אבל החלשים הם קודמים, כי עיקר הישיבה בשבילם. ביום שלישי הוא ט' בסיוון תפשין סמך ד', ראש ישיבה של ישיבה חדשה וטובה, שאל האם לקחת רשם לרישום לשנה הבאה. מדובר היה אז באדם שעולה 4,000 דולר, וכמעט אין אפשרות בלי זה. רב חיים השיב לו, לאותו ראש ישיבה ששאל, מי שמחשבתו לשם שמיים, ולא על מנת להדיר את עצמו ואת ישיבתו, יצליח גם בלא רשמים. בחודש כסלב תפשין סמך זין, בפרשת וישלח, נכנס תלמיד חוכם לרב חיים ושואל אותו, פתחו ישיבה קטנה, ויש צורך ברשם. ישנם שתי אופנים. א', רשם מומחה, אבל זה עולה יותר. ב', רשם לא כל כך מומחה, אבל הרבה יותר בזול. ומרן החזון איש פסק שלרופא צריך ללכת להכי גדול, כיצד יש להתנהג כאן. רב חיים מביט אל אותו תלמיד חוכם, חייך והשיב, נו ודאי, אצל החזון איש מדובר בפיקוח נפש, בריאות, לכן כמובן שחייבים ללכת להכי גדול, אבל כאן, אדרה בזה רק השתדלות, ובהשתדלות כמה שפחות עדיף. ולסיום, שאלה מעניינת שנשאלה בקודש פנימה. נכנס אל רב חיים, אדם תלמיד חכם, ושאלו כך. בני לומד בישיבה גדולה במנצ'סטר שיעור ב', ואתה ברצוני לשלוח גם את בני השני לשיעור א'. הראשון יותר כישרוני, יותר מקובל בישיבה, השני הוא טיפוס יותר שקט, יותר מתמיד. הצעיר מעוניין בכך ורוצה להגיע למנצ'סטר, המבוגר קצת חושש, לא רוצה. תשובת הגאון רב חיים קניאבסקי הייתה כזו. יש לפעמים ששני אחים בישיבה אחת זה טוב מאוד, וישנם פעמים שזה רע. כמו כן גם ישנה שאלה תדירה ומוכרת, האם אבא יכול להיות הרב של ילדיו? פעמים זה טוב, ואז זה הכי טוב. וישנם פעמים שזה לא טוב, ואז זה הכי גרוע. לכן קשה לומר בדברים הללו. ולמקרה הנוכחי הספציפי אשר אתה שואלני, אני משיב כך. אם הצעיר רוצה, כן, שלח אותו למנצ'סטר. לעת אתה שלח אותו לשם, ואין מתחשבין ברגשותיו של האח הראשון. ואם אחר כך לא יהיה טוב, תהיה בעיה, או שיהיה נזק מלימודם של שני האחים באותה ישיבה, נראה אז כיצד להתנהג.
אשריכם, אשריכם, תלמידי חכמים. אשריכם, 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 תלמידי חכמים. שדברי תורו חביבים עליכם ביועציי. שדברי תורו חביבים עליכם ביועציי. אשריכם, 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 אשריכם.
Feel it.
אשרייכם, 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 תלמידי חכמים. שדברי תועלות חביבים עלייכם ביועצה. שדברי
פספוס הוא דבר כואב. מכירים את זה? יואו, איך פספסתי את זה? פספוס כלכלי הוא מהגדולים שבאכזבות הפספוסים. פספוס רוחני, גם אם לא תמיד אנחנו מרגישים כך, כואב לא פחות. פספוס כלכלי רוחני הוא אולי סי כאב הפספוסים. גם להפסיד בוכתה וגם לפספס עולם הבא, פספוס הפספוסים. איך זה יכול לקרות? הקשיבו. בשבוע שעבר הגיע לישראל הרב מנדי אנדל, חסיד חב"ד תושב קורנייץ. על המטוס, כשהוא ראה שליד ילדיו הושיבו ישראלי, חילוני, תושב רמת אביב, הציע לו, החסיד, לעבור למקום אחר כדי שילדיו לא יפריעו לו. להפתעתו, הישראלי החילוני, מיכאל שמו, העדיף להמשיך ולשבת לידם, ואף השתעשע ועזר בדרך. תוך כדי התיידדות אקראית בטיסה הארוכה, הציע לו החסיד להתחיל ולהניח תפילין. הצעה ששכנו החדש נאתר לה בקלות. הם החליפו ביניהם את פרטי מקום המגורים, ובבואו לארץ שר באמת אותו מיכאל לבית חבד בשכונת רמת אביב ג' שבהנהלת הרב יהודה ליפש. הוא הגיע לשם עם הטלית והתפילין שלו ושל אביו. סיפר לרב את סיפור הפגישה במטוס, התקן אותו כי הוא פשוט לא הצליח עד כה ללמוד כיצד מתעטפים בטלית ומניחים תפילין. הוא ניסה באינטרנט אבל הוא לא הצליח, כך הוא סיפר. מיכאל הזה הביע בפני השליח את רצונו ללמוד ממקור ראשון איך עושים את העניין הזה, איך מתעטפים בטלית, איך מניחים תפילין, וסיפר לרבי יהודה השליח על העדפתו להתעטף דווקא בטלית של אביו. דבר, כפי שסיפר לרב יהודה, דבר שהוא לא עשה מעולם. כשהוא פותח בידיים רועדות את נרתיק הטלית והתפילין של אבא, מתגלגלים מתוך הנרתיק שני צ'קים. משנת 1995, כל אחד על סך 62 אלף שקל. תדמה ושקט הסתררו בחדר הקטן. אחרי כמה דקות מתאושש מיכאל, מרים את עיניו ופניו אל השליח, אל רבי יהודה, ואומר לו כך: תראה מה זה. אם הייתי מתחיל להניח תפילין מיד כשאבא נפטר, היו לי כבר אז 124 אלף שח. בשנת 1995, 124 אלף שקל היו הרבה מאוד כסף. הרבה יותר מרקם הנוכחי. איזה פספוס. למה הייתי צריך לחכות לפגוש את השליח על המטוס בכדי שיתחיל לעורר אותי להניח תפילין? אם הייתי עושה את זה בזמן, מיד אחרי השבעה של אבא, הייתי מרוויח ובגדול לא רק את העניין הכלכלי. אגב, התברר שאלו צ'קים שאביו קיבל מאנשים שהיו חייבים לו כסף, הוא לא הספיק לפרוט אותם מאחר ונפטר בזמנו בפתאומיות מדום לב במהלך הנהיגה, אבל קודם שנפטר הוא הכניס את הצ'קים בסקית התלית שלו. אז אולי כן יש כאן סוף מעט טוב לפספוס הגדול הזה, כי מיכאל כן קיבל על עצמו מיד להניח תפילין מדי יום ובקביעות, והוא עושה זאת באדיקות, כך מדווחים מבית חב"ד בתל אביב. וחשבתי שאולי במחשבה שנייה, אם הייתה כזו קבלה מרגע היוודע העניין, אז אולי בסופו של דבר הסיפור הזה הוא אולי לא סיפור על פספוס כל כך גדול.
Me
בבתי הכנסת החרדים זה אולי מורגש פחות, בבתי הכנסת הדתיים מדובר בלא פחות ממכה, מכת שבת. אני מדבר על העלונים, עלוני ועיתוני השבת המחולקים למחביר בכל בית כנסת ובית מדרש דתי שאני מכיר. כשהייתי ילד, היה מגיע בסוף התפילה איזה סוג של חצי גבאי שמינה את עצמו בעצמו, ובחשיבות מוגזמת היה מחלק למיני נבחרים ופרוטקציונרים אלון של שבת בשבתו, או לפעמים של איגרת השבוע של חבד. לא היה יותר, לא אלונים ולא למי לחלק. כיום, בכל בית כנסת מהבתי כנסת הקהילתים ברחבי הארץ, ישנם כבר תורמים שחתומים על שלט בנוסח של משהו כמו ארון עץ גדול ונכבד לעלוני שבת זה, נתרם על ידי משפחת כהן לעילוי נשמת הסבא הקדוש רבי יוסף, שהיה מקפיד בקריאתם של רוב העלונים מכל המגזרים והעדות בכל שבת ושבת במהלך התפילה. אז זה בעיה לא קטנה. אתה לפעמים יכול להיכנס לבית כנסת ובזמן קריאת התורה למצוא את המוני בית ישראל יושבי הבית כנסת, יושבים עם עיתונים פתוחים לפניהם. הכתבות שם הרבה מאוד פעמים לאו דווקא עוסקים בענייני קודש ובענייני השבת. וראיתי שהשבוע בכנס גבאים שנקרא הגבאי במרכז, שנערך בבת ים ובו נכחו מאות גבאי בית כנסת מאזור המרכז, אמר הרב הראשי לישראל, רב דוד לאו, קריאה גדולה. בואו ונשמור על כבוד בתי הכנסת. לא ראוי שבאותו זמן שהחזן קורא מספר התורה, דברי אלוקים חיים, רואה אני לפעמים איך יושבים אנשים וקוראים עלונים. זה זלזול בקדושת ספר התורה, זהו זלזול בבית הכנסת, זה זלזול בקדושי ישראל. כך אמר הרב הראשי לישראל בכנס הגבאים הזה. אגב, הכינוס נערך כבר שנה שביעית, עורכים אותו ומפיקים אותו התאחדות בתי הכנסת ומקדש מעט, כך זה נקרא, והכינוס נועד לתת בידי הגבאים כלים וידע מקצועי כדי לנהל את בית הכנסת בצורה מיטבית. אז אני לא יודע איך אתם מתפללים וכמה עלוני שבת פוגשים אתם בדרך אל התפילה או אל קריאת התורה, אבל קריאת הרב הראשי לישראל חזקה ומהדהדת.
Mi rosejo שאהבתי מאויל בספר ומקוי משכן כבוי דחו השם אהבתי השם אהבתי מקוי משכן כבוי דחו
ברויב חסדך אוי ויסך אשתחווה אל היכל קודשך בירוסך Virosejo
בין 12 חושי הנפש שהקבלה מלמדת אותנו עליהם, החוש ששייך לחודש תמוז אשר בא אלינו בעזרת השם כבר ומיד, הוא חוש הראייה. חוש הראייה שייך לחודש תמוז. חוש הראייה הוא הראשון מבין י"ב חושי הנפש, והוא מוכר לנו כאחד מחמשת חושי הגוף. אין ספק שמדובר בחוש אולי הפיזי, הראשי והחזק ביותר שלנו, זה שהולם אותנו בכל רגע בשפע אדיר של נתונים על סביבתנו. אבל כשאנחנו מדברים על חוש הראייה כחוש נפש, אין אנחנו עוסקים רק ביכולת של קליטה חזותית, אלא במשהו הרבה יותר עמוק. האופן שבו אנחנו מסתכלים על המציאות ומתייחסים למה שאנחנו רואים, הוא זה שהוא חוש הראייה אמיתי. למעשה חלק גדול מפיתוח חוש הראייה הנפשי כרוך במיעוט חוש הראייה הפיזי. בסיגול היכולת לא להסתכל על החיצוניות ועל הדברים כפי שהם נראים, אלא לפתח ראייה שחודרת אל מבעד או למתחת לפני השטח. הדרכה הבסיסית ביותר בתורה בכל הנוגע לחוש הראייה מקופלת בפסוק הנודע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הפסוק הזה מתאר את העיניים ככאלה שרצות מטבען החוצה, כמבקשות להובילנו אחריהן. והפסוק מורה לנו לא לשעות לקריאתם. הטעם הוא כמובן שמראה העיניים מדרדר אותנו להתעסק בחיצוניות, בפרט בכל הנוגע לדברים לא צנועים. כך למשל חז"ל מזהים את תחילת הידרדרותו של שמעון התנכי בכך שהלך אחרי עיניו. התיקון להליכה אחרי העיניים הוא הולכת העיניים. סיגול היכולת לנתב את המבט מחיצוניות הדברים אל פנימיותם, מהגוף אל הנשמה. כותבים גדולי המוסר כי הולכת העיניים בנויה בראש ובראשונה מהשתדלות להימנע מלהביט בדברים לא צנועים. אי הסתכלות מעדנת את המבט, משיבה לו את הזיכרון הבריא והפשוט. הנשמה היא העיקר, הגוף תפלה. אבל התרבות המודרנית מקדשת את ההפך. היא חושפת בהדרגה או מיד את הכל, מאיימת לגזול מאיתנו זיכרון פשוט שכזה, אך אין שום סיבה, אומרים חכמי המוסר, שנוותר לה על כך. זה לא פשוט, זה מאוד קשה, במיוחד בדורנו, אבל צריכים להילחם על כך. מדרגת ראיית הנשמה מגולמת בביטוי שנאמר בהקשר למעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות. בעוד המראה הוא של הגוף, הקול הרי מבטא תמיד את הנשמה ששוכנת בפנים. ראיית הקולות, זאת שהייתה שם במעמד הר סיני, היא איפה המדרגה הגבוהה בו הנשמה נחוות על ידינו בעוצמה, בחיות, בשלמות, שקולות שקולים לראייה חזותית. הקשר הזה של חוש הראייה לחודש תמוז ניכר בכך שביום י"ז בחודש, זה שהתרחש למרגלות הר סיני בו זכינו לראות את הקולות, שם התרחש חטא עגל הזהב, ובעקבותיו שבירת הלוחות הראשונים בידי משה. אני חושב שחטא העגל מסמל יותר מכל את הנסיגה הזאת של העם מראיית הנשמה, הקולות, לראייה חיצונית. הוא נבע פשוט מאי יכולת של האנשים להתמודד עם היעדרותו הממושכת של המנהיג, של משה, והדחף הזה להחליפו בצלם. מה זה צלם? דבר שניכר לחושים הפשוטים של בן אנוש. הנה בנינו לעצמנו עגל מזהב, כולנו רואים אותו, ממששים אותו, מרגישים אותו. שימו לב שהפסוק החותם את חמשת חומשי התורה אומר, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. המילים הללו בסוף התורה מתייחסים לשבירת הלוחות. לפי החסידות, הביטוי עשה משה לעיני כל ישראל פירושו שבשבירת הלוחות משה עשה לעיניים של ישראל תיקון. הוא שבר את רודנות ראייתם החיצונית לטובת ראייה פנימית יותר. אז חודש תמוז כאן, והעיניים שלכם אצלכם, חברו את הדברים. חודש טוב ומבורך. זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה האחרונה. תודה רבה למנדי אור שהביא את קולי אליכם. אני כאן כמדי שבוע מעבר למיקרופון ישי לפידות. שתהיה לכם ולנו שבת מנוחה, שבת קדושה ושבוע טוב ומבורך, וכמובן חודש טוב.
בשמחה יש כוח, כוח לשבר את החומות. בשמחה יש כוח, כוח יש כוח לשבר את החומות. בשמחה יש כוח, כוח לשבר את החומות. בשמחה יש כוח.
ו-92.8 FM, כל חי.